נתחיל. נדמה לי שכמעט כולם יודעים שעבר לנו קיץ פעיל. היה מעניין, פעיל, קשה. עברנו שני אירועים שהתרחשו אחד על יד השני בעצם כל הזמן. נדמה לי שאנחנו עוד לא בסוף האתגרים שעומדים לפנינו, אבל זאת הזדמנות טובה להגיד שבלי הקהילה הזאת לא היינו עושים את זה, פשוט לא היינו עושים את זה. אתם יודעים, אנחנו עסוקים כולנו, כל החיים בעבודת קהילה, ככה אנחנו קוראים לזה. באים ונמצאים ועוזרים ומלמדים ונוסעים ועושים כל מה שנדמה לנו שצריך. ואני יודע שהמשפחה שלנו מאוד מתייחסת ברצינות לרעיון שיותר טוב לתת מלקבל, ולקבל קשה לנו. ובחודשים האלה אתם הייתם איתנו, ולמדנו כל כך הרבה על אלוהים ועל הקהילה, וטוב לנו להיות פה. אז פשוט אנחנו רוצים להגיד תודה. אנחנו מניח שעוד פרטים יעלו עם הזמן, בוודאי ברמה האישית, אבל התמיכה של הקהילה כאן ממש ממש בכל פינה שהייתה, הייתה משמעותית. וכשאנחנו אומרים שהקהילה זאת המשפחה שלנו, היום אנחנו יודעים שזה גם נכון. אז ממש תודה רבה. ודרך אגב, כרגע נגמר שלב הנחמדות שלי, ובואו נעבור לחלק האמיתי שבשבילו התכנסנו. ואני רוצה רגע שנדמיין לעצמנו, בייחוד כל בעלי המשקפיים והעדשות, וכנראה גם אלה שאין להם, ותארו לכם אם לא היו ממציאים את הפתרונות האופטיים האלה שאנחנו נהנים מהם היום. היה יכול להיות נורא, נכון? אתם יודעים, להסתכל על השקיעה ולראות מין בליל של צבעים, בלי לראות את ההפרדה בין השמיים לבין השמש. תארו לכם איך למשל היה נראה נמר, שאנחנו מסתכלים עליו, כשאנחנו לא באמת מבחינים בנקודות ובחברבורות שלו, אלא הוא מקבל מין צבע כתום שחור כזה, וזה הכל. שלא לדבר על טוקי, כל הציפורים עם הפסים הדקים וכל הדברים היפים שאנחנו רואים שם. אז תודה לאל שיש משקפיים. דרך אגב, רק פעם אחת בכל יום, כשאני שם משקפיים המצב נהיה פחות טוב, זה כשאני מסתכל במראה בבוקר. כשאני מסתכל במטושטש אני נראה הרבה יותר טוב. אבל זה בעצם המקום היחיד שאנחנו רואים את זה. והמשקפיים עוזרים לנו כדי לראות טוב יותר וליהנות ממה שאנחנו יכולים לראות. דרך אגב, 72% מאזרחי מדינת ישראל מרכיבים משקפיים. 72%. זאת אומרת ששבעה מכל 10 אנשים שיושבים פה בעצם לא רואים טוב. לא, יש יותר שלא רואים טוב. זה אלה שמודים שהם לא רואים טוב ושמים משקפיים. אבל כל אלה שאתם, כל מי שכאן סביבות גיל 35-40, בינינו אתם כבר לא רואים כל כך טוב, נכון? אז אתם, פעם הייתם קוראים ככה ועכשיו אתם קוראים ככה. אבל עוד רגע שהיד תיגמר לכם, לא תהיה ברירה ותיקחו משקפיים. זה מה שקרה לכולנו. 72% מבני האדם בישראל, זה דרך אגב כולל ילדים, זאת אומרת שהם מבוגרים, אנחנו מדברים על אחוזים אחרים, הם לקויי ראייה. 100% מתושבי ישראל הם לקויי ראייה מבחינה רוחנית. סובלים מעיוורון רוחני. 100%. בגלל זה אלוהים אומר בתהילים קט"ו, לא צריך, בתהילים קט"ו הוא אומר, עיניים להם ולא יראו. אז עיניים יש לנו, זה אני יודע. לראות זה כבר משהו אחר. איך אנחנו רואים את המציאות הרוחנית שאנחנו חיים בה? האם אנחנו בכלל רואים אותה, או שאנחנו עסוקים כל כך במציאות הפיזית, שפלסטיק עם זכוכית פותר לנו את כל הבעיות שיש לנו. מיכה אומר את אותו דבר, ירמיהו אומר את אותו דבר, יוחנן, שאול, כולם מספרים על העיוורון שיש לנו. ובין העברים, בין חבורת העברים שיושבת פה עכשיו, יש כאלה שישארו עברים לנצח, ויש כאלה שהם באיזשהו תהליך של ריפוי. איתי, צעד אחרי צעד, אבל הם בתהליך של ריפוי, שבסופו הם יראו מצוין. למה אני אומר את זה? כי כתבי הקודש אומרים, למשל באיגרת הראשונה לקורינטים, השנייה לקורינטים בפרק ד', אומרים שהשטן מעבר את כולנו. את כולנו. שאול השליח יותר חריף מזה. הוא אומר, לא רק שאנחנו עיוורים, אנחנו מתים. אנחנו מתים. ובדרך כלל מתים לא רואים כל כך טוב. אז אם אנחנו מתים, אנחנו מתקשים. ובעצם, כשישוע מדבר אל התלמידים שלו, יש קטע שלם שהוא מדבר על העיוורון הזה, על העיוורון הנורא הזה. זה מתחיל במתי פרק י' ג' ומסתיים במתי פרק ת' ז'. הוא מדבר על עיוורון, על הבעיה שלנו לראות את האמת כמו שהיא. וכדאי שנדע, נדמה לי שאמרתי זה אפילו פה לא מזמן, לנו נדמה שמה שאנחנו רואים זה הכי חשוב, אבל המדע כבר הוכיח שזה פשוט לא נכון. כמעט כל מה שאנחנו חושבים שאנחנו רואים, אנחנו לא באמת רואים. זה דברים שראינו רגע קודם, ואנחנו עדיין משלימים את התמונה. אז רק שתדעו, כשאתם יושבים מול מסך מחשב, כל מה שהעיניים שלכם רואות בנקודת זמן, זה 20 סנטימטר מרובע. לא 20 על 20, כן? 20 סנטימטר מרובע. 5 סנטימטר על 4 סנטימטר, זה כל מה שאתם רואים. ואחרי שנייה אתם רואים עוד אחד כזה, ועוד אחד כזה, ועוד אחד כזה, והמוח לבדו משלים לנו איזושהי תמונה. שיכול להיות שעד שהוא ישלים אותה, המציאות היא כבר לא מה שאנחנו רואים. אז כשאנשים אומרים לנו שמראה עיניים זה הכי טוב מהכל, לא נכון. האמת של אלוהים היא תמיד אמת. מה שאני רואה בעיניים, במתי פרק י' ג' פסוק 10, התלמידים של ישוע שואלים אותו, למה אתה מדבר אלינו במשלים? תקשיבו מה שהוא עונה להם. הוא אומר כאן, מכן אומר, מפני שלכם ניתן לדעת את סודות מלכות השמיים, אך להם לא. אתם מבינים? כולם עיוורים. אומר, לכם ניתן. להם לא. ואז בהמשך פסוק 13 אומר, כי בראותם אינם רואים, ובשומעם אינם שומעים, אף אינם מבינים. לכולם יש עיניים, נכון? לא כולם רואים. יש כאלה שיש להם עיניים, הם לא רואים. יש כאלה שיש להם עיניים, והם כן רואים. מי רואה? רק מי שניתן לו לראות. ומי שומע? רק מי שניתן לו לשמוע. ובעצם אנחנו יכולים להגיד בצורה הכי פשוטה שהעולם הזה מתחלק לשתי קבוצות. תכף נראה מי שייך לאן. יש את אלה שהם עיוורים מבחינה רוחנית לנצח. או שכרגע זה המצב שלהם אם הוא לא ישתנה. עיוורים לנצח. יש פה כאלה? לא צריך להרים יד. אבל אני בעצמי מכיר כמה. יש אחרים שהם עיוורים שהם בתהליך של ריפוי. התהליך הזה הוא לא זבנג וגמרנו, בדרך כלל, נכון? הם עיוורים שהעיניים שלהם נפקחות ולומדים ולומדים עד שיגיעו למצב שהם רואים את האמת כמו שצריך להיות. מי אנחנו? מי כל אחד מאיתנו? בואו נקרא רגע במתי ת' ז', נקרא מפסוק 1 עד 12. הפרושים והצדוקים ניגשו לנסות אותו, וביקשו ממנו להראות להם אות מן השמיים. השיב ואמר להם, לעת ערב אתם אומרים מזג אוויר נאה, כי השמיים אדומים. ובבוקר סגריר היום, כי אדומים וקודרים השמיים. את פני השמיים אתם יודעים לפרש, אך את אותות הזמנים אינכם יכולים? דור רע ומנאף מבקש לו אות, ואות לא יינתן לו מלבד אות יונה הנביא. הוא עזב אותם והלך. כשעברו התלמידים אל הצד השני, שכחו לקחת לחם. אמר להם ישוע, שימו לבבכם והיזהרו מסעור הפרושים והצדוקים. אך הם אמרו בלבבם, לחם לא לקחנו. ישוע הבחין בזה ואמר, קטני אמונה, מדוע אתם אומרים בקרבכם שאין לכם לחם? עדיין אינכם מבינים? אף לא זוכרים את חמש כיכרות הלחם לחמשת אלפים איש וכמה סלים לקחתם? גם לא את שבע כיכרות הלחם לארבעת אלפים איש וכמה סלים לקחתם? איך זה אינכם מבינים שלא על כיכרות לחם דיברתי אליכם? היזהרו מסעור הפרושים והצדוקים. אז הבינו כי לא אמר להם להיזהר מסעור הלחם, אלא מתורת הפרושים והצדוקים. אז גם הקטע הזה מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון הוא מדבר על העברים, עברים שהם לא בתהליך של ריפוי, והחלק השני על עברים שבתהליך שלאט לאט הם יראו. אבל בואו נדבר קודם כל על אלה שהם עברים לנצח, אלה הם יקרה שינוי. והקטע מתחיל במשהו שהוא מוזר. באים הפרושים והצדוקים אל ישוע, או לא, תעשה לנו אות, והוא לא מוכן והולך. לא יפה, נכון? אנחנו עכשיו חושבים לעצמנו, אנחנו הצדקנים, אנחנו אומרים, מה צריך לבקש עוד? יש מספיק הוכחות. האם עם יד על הלב יושב פה מישהו אחד שמעולם לא ביקש עוד מאלוהים? אחד יש כזה פה? אלוהים, אם רק אני, ישבנו עכשיו בבית של ההורים שלי, ואבא שלי אומר לחברים שלו, לא לי, הוא לא יכול להגיד, הוא אומר, אנשים מאמינים, ובפעם הראשונה בחייהם שהם צריכים את אלוהים, הוא לא שם בשבילם. כל בוקר שקמת ונשמת, הוא לא היה שם בשבילך. כל פעם שהיה לך פרנסה, הוא לא היה שם בשבילך. כל כך הרבה מקרים. אבל זה התפיסת העולם. אז הם מבקשים אות, ישוע, תן לי אות. למה לא? כל כך הרבה ניסים הוא עושה. מה הבעיה? לתת עוד אות אחת. בואו נבין טיפה את מה שקורה פה. רגע קודם ישוע נמצא בצד השני של הכנרת. אוקיי? זה קורה איפה דרך אגב? מישהו יודע? כל הסיפור הזה מתרחש במגדל. אוקיי? רגע קודם הוא היה בצד השני, בארץ הגרגשים. איפה שהגויים, אתם יודעים. מקום לא טוב שם. והוא עובר לפה. ומיד שהוא מגיע יוצאים אליו האנשים. ומתחילים לדבר איתו, הפרושים והצדוקים. סוף סוף הוא חזר לאזור של היהודים. ומיד כשהוא יורד מהסירה, מגיעים אליו חבורה של פרושים וצדוקים. יכולים לדמיין את הסיפור? הוא היה שם, כנראה לבוש ברישול, כמו שבן אדם עושה מסעות כאלה. שם מגיעים אליו חבורת מכובדים. הוא מגיע עם תלמידים דייגים, הם מגיעים עם אנשי ביטחון ששומרים שהקהל חלילה לא ייגע בהם. הוא סתם בן אדם כזה מהיישוב, הם האנשים המכובדים. מגיעים לחוף. ועכשיו בואו נראה כמה דברים שאנחנו יכולים ללמוד על החבורה הזאת שבאה אליו. דבר ראשון, הם באים יחד הפרושים והצדוקים. מוזר, לא? פרושים וצדוקים, זה קצת כמו מים ושמן. הם אוהבים אחד את השני פחות או יותר כמו שהם אוהבים אותנו. אתם לא עושים פעולות יחד, אבל הם מגיעים יחד, כי הכי הרבה שיתוף פעולה יש כשאנחנו שונאים מישהו ביחד עם מישהו אחר. נכון? דרך אגב, כל העולם הזה מלא בזה. היום אנחנו אומרים שאנחנו ומצרים נהיינו חברים, נכון? אנחנו לא באמת חברים שלהם, אתם יודעים. אבל הם שונאים את דאש, ואנחנו שונאים את דאש. אנחנו חברים, הכל טוב. ככה זה עובד. מה, נגמר הקולה? נגמר הקולה. לא חשוב. תודה כפרה. אז הם מגיעים יחד, כי תמיד כשאנשים באים לעשות רע, הם באים יחד. תשאלו את בני הנוער שלנו, אם יש ילד בבית ספר שרוצה לעשן בהפסקה, הוא לא הולך לעשן, נכון? הוא אומר, תבוא איתי, נלך לעשן יחד. כולם היחד. אתה רוצה לעשות רע, תעשה לבד. למה צריך בקבוצה? תמיד חוטאים יחד, יותר טוב. דברים טובים, אתם יודעים שלי יש תפילה טובה בלב, אני רוצה להיכנס לפינה שלי ולהתפלל לבד. נכון? כשיש לי משהו באמת טוב לעשות, רוצים לבד. כשרוצים לחתור, רוצים יחד. בואו נלך יחד, נשתקר יחד, נשתה יחד, נעשן יחד. סמים, טוב, בישראל אין סמים, אין בעיה כזאת. אבל עושים את הדברים האלה יחד, תמיד יחד. אז הם באים יחד. הם מגיעים אל ישוע יחד. בוא נאחד כוחות, בוא נכשיל אותו יחד. יהיה מצוין. זה מה שהם רוצים. ויש אויב משותף, עכשיו יש חברות חדשה. דבר שני, אנשים שרוצים להיות בחושך, מנסים לחבות כל שביב של אור. נכון? אם אני רוצה לישון, ואני רגיל לישון בחושך, אני רוצה חושך. ואם אני רוצה לעשות עכשיו משהו שאני רוצה שאף אחד לא יראה אותו, אז אפילו אור קטן בקצה המסדרון כבר מפריע לי. אני רוצה לחבות את הכל. וכשהם מבקשים אות מאלוהים, אות מישוע, הם לא רוצים לראות את האור של ישוע. הם רוצים להכשיל אותו. נכון? ככה כתוב בהתחלה. הם רצו לנסות אותו, ואומר, אוקיי, תעשה לנו נס, בוא נראה. מה הם חשבו לעצמם? הוא יעשה, נמצא למה הוא עשה משהו לא טוב. אם הוא לא יעשה, נגיד, אתה לא מסוגל. כמה פעמים שמענו את זה בעצמנו? כמה פעמים אנשים לא מאמינים אמרו לנו, אם רק אלוהים ייתן לי אות, אני אאמין. לעומת זה, אברהם אומר שגם אם מישהו יחזור מהמתים, לא יאמינו. נכון? הרי האות זה לא העניין. האנשים האלה היו צריכים שישוע יראה להם אות. הוא לא הכיל 5,000 איש ו-4,000 איש, והלך על המים, והשקיט את הגלים, והוא לא עשה את זה כבר? מה, לא ראיתם אותו עושה ניסים? למה אנחנו מחפשים ניסים מאלוהים בשביל להאמין? לא ראיתם ניסים, חברים? לא ראינו ניסים? אנחנו לא ראינו? לא ראינו אנשים שהחיים שלהם היו בזבל, ואלוהים פתח להם את העיניים והושיע אותם? לא ראינו כאלה? למה אנחנו מחפשים אותות? מה אנחנו עוד צריכים? תראו את הבניין שאנחנו נמצאים בו. זה לא נס? זה לא נס? כמה ניסים כבר ראינו? כמה פעמים עפו כאן רקטות מעל השכונות שלנו ונפלו בין הבתים, על יד הבתים, אפילו כל המערכות הגנה האווירית שלנו פגעו בהם, וזה עוד לפני שיהוד היה שם. היום זה כבר לא נס, יש לנו בן אדם שלנו. אתם מבינים את הנקודה? כמה ניסים של אלוהים כבר ראינו? כמה? כמה עוד צריך לראות? בשביל שנגיד, אוקיי, אנחנו לא מחפשים כלום יותר. האנשים האלה אומרים, בוא תראה לנו. בוא תראה לנו משהו. אני רק רוצה לומר שישוע שמח לעשות ניסים. ישוע שמח להראות אותות. אבל לא סתם. הוא עשה כדי שאנשים יאמינו. אז הוא ריפא חולים. הוא לא ריפא אותם בשביל שהם יהיו בריאים. צריך להבין את זה. נכון? הוא ריפא אותם בשביל לתת ישועה. לא בשביל שיהיו בריאים. כי גם אלה שהוא ריפא אותם אחר כך מתו. אז זה לא היה עניין גדול. העניין הגדול היה שהוא מחולל נס כדי שאנשים יאמינו. אז אם החבר'ה האלה היו באים וצריכים נס בשביל להאמין, הוא היה נותן להם. אבל זה לא מה שהם רצו. אמרו, יש פה אור גדול, בוא נחבא אותו, בוא נתפוס אותו ונוריד אותו למטה. אותות זה לא איזה מוצר זול שאתה קונה אותו בשוק, 2 ב-10. זה לא עובד ככה. כי זה מה שאנחנו רוצים. אני הייתי מוכן לעשות מנוי ל3 ניסים בשבוע שאלוהים יעשה אצלי בבית. לא רע. יותר טוב מ-yes. כאילו, הייתי חוסך. אבל זה לא עובד ככה. אלוהים לא מוכר את הניסים שלו. אוקיי, מה אתה רוצה היום? אני רוצה נס שתעשה לחמותי. והוא מיד עושה. לא. עובדה שלא ביקשתי. זה לא עובד ככה. לא עובד ככה. דרך אגב, אם אני הייתי במקום ישוע, והם היו מבקשים ממני אות, הפרושים והצדוקים, אני הייתי נותן דרך אגב. אני במקומו מוריד אש מהשמיים ששורף חצי מהם. בבקשה, קיבלתם אות. רציתם? הנה, קיבלתם. מה הבעיה? גם זה אפשר לעשות. אבל ישוע לא. כמה מוזר שהעיוורים רוצים לחבות את האור, אה? דווקא אלה שלא רואים טוב רוצים לחבות את האור. לא חשוב כמה ניסים תראה להם, הם רוצים להישאר בחשיכה. בזמנו היה בחור צרפתי, קראו לו פרנסואה וולטר. וולטר. חי במאה ה-18, הוא אמר כך, בגילוי לב הוא אמר. הוא אומר, אפילו אם יתרחש נס גדול בכיכר העיר, לעיני אלפי עדים מפוכחים, העדיף להטיל ספק בחושי מאשר להודות שהתרחש נס. כך הוא אמר. בדיוק אמירה של עיוורים. וישוע נותן להם תשובה, אות הוא לא נותן להם, אבל נותן להם תשובה, דרך אגב מאוד מעניינת, חבל שדני רופ לא נמצא איתנו, הוא יכול היה להסביר לנו את התשובה קצת יותר טוב ממה שאני מסוגל, אבל הוא נותן להם תשובה. דרך אגב, העובדה שהוא עונה להם כבר ביטוי של חסד, אני לא הייתי עונה להם. אבל הוא נותן להם תשובה, והוא אומר להם, אתם יודעים כבר הכל. אתם מסתכלים על השמיים ויודעים אם יהיה היום גשם או לא יהיה, אם יהיה יפה או לא יהיה, יש לכם תחזית מזג אוויר, יש לכם אולי הורוסקופ, הוא לא מדבר פה, אבל אולי כבר הורוסקופ, אתם כבר יודעים הכל. אבל הוא אומר להם, בערב אתם אומרים מזג אוויר נאה, כי השמיים אדומים, ובבוקר סגריר כי הם אדומים. אז אתם יודעים לפרש את זה. דרך אגב, יש שיר באנגלית שאומר פחות או יותר כך. הוא אומר, עבור הספנים, שמיים אדומים בערב הם עונג, אך שמיים אדומים בבוקר הן אות אזהרה. אני אסביר לכם, זה די פשוט. שקיעה אדומה כשהשמיים בהירים. כששמיים בהירים, יום בהיר, שהשמש יורדת שם על יד הים, כל האשדודים, אשקלונים, כולם מכירים את זה, יש לנו פס אדום יפהפה. ביום סגריר, גם אם אין עננים דרך אגב, יום קר או יום ככה שהוא סוער, אין את זה, אפילו שיש רוח חזקה כבר לא רואים את זה. השמיים כבר לא אדומים, יש שם מין צבע כתום בהיר כזה. בבוקר זה בדיוק הפוך. בבוקר, כשמעונן, אם אתה רואה את הזריחה, היא צהובה. בסדר, היא אדומה, אבל אם לא מעונן, היא צהובה. יש פה חבר'ה שהיו במצדה בזריחה? בית ספר, משהו? אתה עולה למצדה, אתה מסתכל על הזריחה, אם יש יום יפה, הזריחה היא צהובה, לא אדומה. אם יש יום סוער, הזריחה היא אדומה, לא צהובה. אז כשאתה רואה את השמיים אדומים בבוקר, אתה אומר, היום יהיה יום לא טוב, יהיה גשם. אתם מבינים, שם על יד הכנרת, אי אפשר לצאת לדוג. אם השקיעה אדומה, אתה אומר, היום יהיה יום, מחר יהיה יום מצוין, אי אפשר לצאת החוצה. אז זה הם יודעים. אבל מה שישוע אומר להם, הבעיה שלכם, זה שהרגישות שלכם לחיי היום-יום הזמניים היא כל כך גדולה, והרגישות שלכם לגבי חיי הנצח היא כל כך נמוכה? אולי זאת הבעיה שלנו גם, אה? מה יקרה מחר? איזה מזג אוויר יהיה? יהיה גשם, לא יהיה גשם? דו, שאלה שמטרידה אותי כל יום חמישי. כן? יום שישי, יהיה גשם או לא יהיה גשם? יהיה חם, לא יהיה חם? זאת שאלה חשובה, שאלה כמעט רוחנית, אבל לא. מה מטריד אותנו? הפרנסה, הבית, הבריאות, הילדים, ההורים, מה מטריד אותנו? ומה שישוע אומר להם, אתם כל כך חכמים, הכל אתם כבר יודעים, אה? אתם יודעים מה לעשות שכואב הראש, מה שלא כואב הראש, מה לעשות כשיש חתונה, כשאין חתונה, הכל אתם כבר יודעים. אתם אפילו יודעים להגיד איזה יום יהיה מחר. אבל את האמת על גודל השעה שאתם נמצאים בה, אתם לא מסוגלים לראות? איך זה יכול להיות? אתם אנשי דת? איך זה יכול להיות? והם מחפשים ניסים, תן לנו עוד אחד, תן לנו עוד אחד, כאילו שזה מה שיעשה את ההבדל. הוא אומר, ראיתם? ראיתם אותות? איך אתם לא יודעים? ראיתם כבר הכל. זאת הבעיה. הרבנים בישראל עסוקים בזמני הדלקת הנרות. זה חשוב, באמת. אני רוצה לספר לכם, רגע לפני שקברו את אמי השבוע, ישבנו עם רב. הוא הסביר לנו שאנחנו, אומר לנו כמה, יש לכם מזל. כי אנחנו יושבים שם, על יד גופה שצריך לקבור אותה, ולנו יש מזל, כך הוא אומר. כי ערב חג לא צריך לשבת שבעה. יש! נוכל ללכת לשחק כדורגל. ואז הוא אומר, אבל אתם לא פטורים מהכל. כך הוא אמר. הוא אמר, אתם היום תלכו הביתה אחרי הלוויה, ובגלל שאין לכם שבעה, מותר לכם להתקלח. לא יודעת אם זה רעיון טוב או רע. אבל הוא הזהיר אותנו, אמר, תתקלחו היום אחרי ארבע, עם סבון, במים פושרים. פחדתי. ואם יצא לי חם מדי המים, מה אני אעשה? סבון גם ככה אני לא משתמש, לא נורא. אבל אם יצא לי קר מדי, אם יצא לי חם מדי, אם יצא... אתם מבינים במה הם עסוקים? זאת הבעיה. זה בדיוק מה שישוע אומר להם. מה אתם מתעסקים עכשיו עם עוד נס, פחות נס, יקרה, לא יקרה, יהיה מחר יפה, יהיה מחר גשום? נו באמת. יש כאן עניין גדול. עם ישראל חזר לארצו. עם ישראל שולט בירושלים. יש את בשורת המשיח ברחובות. יש ילדים מאמינים שהולכים לצבא, מבשרים על המשיח. יש לנו פה משהו, לא? ואנחנו עסוקים ב... טמפרטורה של המים ובאיזה שעה נתקלח? אז אני הראיתי לו מה זה ועשיתי ניקוי יבש. וזהו, עמדתי ברוח בירושלים, היה נהדר. זאת הבעיה. הרבנות של היום מתעסקת בדיוק באותם דברים. יגייסו תלמידי ישיבה, לא יגייסו אותם. אישה תדליק נרות, גבר ידליק נרות. ואנחנו, הקהילה, לפעמים צוללים בדיוק לשם, אה? איך אנחנו שרים? ידיים למעלה, ידיים למטה, עם כפיים, בלי כפיים, עם ברבן, בלי ברבן, כל הדברים האלה מעסיקים אותנו. ברבן זה טוב לכל אלה שלא למדו עוד. זה כל מה שמעסיק אותנו, נכון? דרשה הייתה טובה, הייתה לא טובה, הייתה מצחיקה, הייתה לא מצחיקה. אמרו לי שלום, לא אמרו לי שלום, התקשרו אליי, לא התקשרו אליי, זה כל מה שמעסיק אותנו. ומשהו גדול קורה בינתיים. משהו גדול קורה. אולי אנחנו גם נהיינו דתיים במקום להיות מאמינים? וישוע אומר, אין אותות לרשעים. אומר שרק דורה ומנאף מחפש אות. אני רוצה רגע להתעכב על העניין הזה, כי ברור לנו שמדובר בדורה, אבל למה הוא אומר מנאף? רניאוף, זה מערכת יחסים אסורה בין גבר לאישה כשיש עוד בן זוג בתמונה, נכון? זה בעצם ניאוף. למה הוא קורא להם נואפים? כי בעצם בכל פעם שאנחנו מחליפים את אלוהים במשהו אחר או במישהו אחר, אנחנו נואפים. אנחנו אמורים להיות רק שלו, רק שלו. כל השאר צריך להיות תפל, אני לא רוצה להגיד ש... כל דבר אחר לא חשוב, אולי זה מוגזם, אבל תפל. ואם אנחנו מייחסים חשיבות לדברים אחרים, אנחנו נועפים. אני רוצה להגיד את זה לכל הגברים. תנסו לדמיין את זה, שכשאנחנו לוקחים על עצמנו משהו גדול מדי, או מייחסים חשיבות רבה מדי למשהו שהוא לא עבודת אלוהים, זה בדיוק כמו שנבוא הביתה ונמצא את האישה שלנו עם גבר אחר. כי מה שאנחנו חושבים שהיא עושה לנו במקרה כזה, זה מה שאנחנו עושים לאלוהים. גם מה? מה היינו עושים אם זה היה קורה לנו? אני חושב שבמקרים רבים, למחרת היינו צריכים לבקר בלוויה של הבחור הזה, לא? אתם יודעים, זה עניין גדול. אלוהים אומר שאם אנחנו מבקשים ממנו אותות, אנחנו דור רע ומנעף. עד כדי כך. זה עניין גדול. הוא אומר, ולא תקבלו. לא תקבלו. אתם הנואפים, לא תקבלו את האות שאתם רוצים, חוץ מאשר את אות יונה הנביא. זה האות היחיד שתקבלו, לא תקבלו משהו אחר. אז על מה הוא מדבר? איזה אות יונה הנביא? דרך, זה פעם שנייה שהוא מדבר על העניין הזה, גם במתיות ב' הוא אומר את אותו דבר, בפסוק 39, הוא אומר גם שם, דור רע ומנעף מבקש אות, ולא ינתן לו מלבד אות יונה הנביא. ושם הוא מסביר, הוא אומר, כמו שיונה היה במעי הדג 3 ימים ו3 לילות, ויצא, כך גם בן האדם יהיה. ואנשי נינווה, הם בעצם יקומו במשפט עם הדור הזה וירשיעו אותו. מעניין, אה? כי היהודים בשבילם, אנחנו המרכז, שזה מוודאי נכון. ודאי שאנחנו המרכז, מי יהיה המרכז? אנחנו במרכז, ולכן נדמה לנו שאנחנו נהיה השופטים של כולם. אבל כאן הוא אומר אחרת. הוא אומר, לא, 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 לא. עוד יונה הנביא אומר שדווקא הגויים שמאמינים באלוהי ישראל, הם יהיו אמת המידה שישפטו את הישראלים, את היהודים, שלא מאמינים באלוהי ישראל. מדהים, לא? כל אלה שיושבים כאן ולא נולדתם להורים יהודים, קודם כל חבל, באמת. אבל אל תהיו עצובים, כי המקום שלכם הוא כמו של אנשי נינווה, כמו של רות. זה המקום. שאול כתב לקורינתיים שהיהודים מבקשים אותות והיוונים מבקשים חוכמה. שני הדברים הם ביטוי לחוסר אמונה, נכון? אלה שמבקשים אותות או אלה שמבקשים אמונה. ושאול מזכיר, אומר, אבל, זוכרים? אנחנו מכריזים משיח צלוב, אבן נגף ליהודים וסכלות ליוונים. אנחנו רוצים אותות, אנחנו היהודים, כי חוכמה כבר יש לנו, אנחנו יהודים, נכון? אז אנחנו מבקשים אותות, אני רוצה אות, תראה לי, תראה לי, תראה לי. וישוע אומר שהאותות שאנחנו מבקשים הם אבן נגף, הם לא עוזרים לנו, הם פוגעים בנו, כי אנחנו רוצים אותות, ואת האות הכי גדול אנחנו לא רוצים לקחת. אתם יודעים, אני רוצה לספר לכם על משהו שקרה פעם. היה פה בארץ בן אדם, קראו לו ישוע, הוא גר פה. והוא חי את כל חייו ללא חטא. סיפור אמיתי דרך אגב. קראתי אותו כמה פעמים. והוא נלקח אל מותו לא בצדק. תלו אותו על צלב. זה מה שקרה. והוא נפח את נשמתו שם. ואחרי 3 ימים כמה אמיתים. הייתם מאמינים כזה דבר? אתם צריכים עוד אות? יותר גדול מזה? או שזה מספיק טוב? אתם מבינים למה אותות הם מכשול ליהודים? כי ניתן להם האות הכי גדול בתוך הבית שלהם, בתוך הארץ שלהם, אחד משלהם. והם רוצים, לא, תן לי עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו. בגלל זה אבן נגף. והיוונים, היוונים רוצים חוכמה. אם זה לא ממש ממש מורכב, לא מספיק טוב להם. הם רוצים שכל איזה חיבור, איזה מאמר, יהיה לפחות 6 עמודים. אם לא, לא מספיק טוב להם. זה לא מספיק חכם בשבילם. הם רוצים את זה מתוחכם. ואלוהים אומר, לא, מה לעשות? פתרון הישוע הוא פתרון פשוט. תאמין ותיוושע. יש פה הרבה חבר'ה שאני ככה מכיר ורוצה להגיד להם את זה באופן אישי לגמרי. אני גם אומר להם בדרך כלל, תאמין ותיוושע. כי האות הגדול כבר ניתן והחוכמה היא ממילא לא שלנו. אז לא צריך לחפש לא חוכמה ולא אותות. תאמין ותיוושע. פשוט, אה? לא צריך יותר מזה. וישוע אומר להם את זה, מסתובב והולך. ומשאיר אותם עמוק עמוק בעיוורון שלהם. אז אם יושב כאן מישהו ואומר, אם אלוהים רק יראה לי, אם רק יעשה לי אות גדול, אני יאמין בו, אני רוצה להגיד לכם שני דברים. קודם כל זה לא נכון, כי גם כשהוא מראה לכם אתם לא מאמינים בו. דבר שני, למרות שלא התייעצתי איתו על העניין הזה לפני שבאתי הנה היום, אני חושב שהוא לא יראה לכם. הוא לא ייתן לכם עוד אות, זה לא יקרה. אז קחו את האותות שהוא כבר עשה ותסתמכו עליהם ולכו אליו. הדבר הכי מסוכן שיקרה זה שישוע יעשה מה שהוא עשה להם. שהוא ייתן לנו את התשובה, יסתובב וילך. ולאותם אנשים, בעצם ברגע שהוא הלך, לא הייתה תקווה יותר. אבל גם אלה שהם כאן יושבים והם מאמינים, אני יודע שזה רובם, גם לנו יש עיוורון. ועיוור זקוק לעזרה. במאה ה-19 היה בחור ששמו תומאס סטיוארט, והוא בטעות נעץ סכין בעין של עצמו. והוא נפצע, ולקחו אותו לרופא, והרופא אמר לו, תשמע, כדי להציל את העין השנייה, אנחנו חייבים לעקור את העין שפגעת בה. והרדימו אותו, ועשו לו ניתוח, ושהוא התעורר, התברר שהרופא טעה, והוציא את העין הלא נכונה. וכמובן שהבחור הזה נותר עיוור, אבל לא חסר תקווה. והוא החליט שלמרות עיוורונו, הוא רוצה ללמוד משפטים. עכשיו זה סיפור אמיתי. אז הוא הלך ללמוד משפטים, אבל כשלומדים משפטים, יש הרבה חומר לקרוא, והוא לא יכול לקרוא. אז אח שלו, וויליאם, נרשם ללימודי משפטים יחד עם אחיו, עם תומאס, כדי להקריא לו את מה שצריך ללמוד. אחרי 3 שנים, הם שניהם סיימו, תומאס העיוור, יצא התלמיד המצטיין של הקורס הזה, של הלימודי משפטים, ואחיו היה השני בציוניו. סיפור אמיתי. כשדיברו עם תומאס, הוא אמר, עיוור חייב מישהו מבחוץ שיעזור לו, כי לבד הוא לא מסוגל. זאת הייתה המסקנה שלו. עיוור זקוק לעזרה חיצונית. ואם הוא לא לוקח עזרה חיצונית, הוא נשאר עיוור. אז אנחנו עיוורים. זה מה שאנחנו. וכל מה שאנחנו רואים, זה מה שעזרו לנו מבחוץ לראות, כי לבד אנחנו לא מסוגלים. אני זוכר שהסבירו לי את הבשורה, ונדמה לי שזה שטויות במיס עגבניות. אני זוכר. עד שקיבלתי עזרה מבחוץ. ויום אחד אמרתי, רגע, עכשיו אני רואה משהו שלא, לא ראיתי אותו קודם. אתם יודעים, זה כמו להיכנס לחדר אפל, ואתה נכנס ואתה מגשש, אתה יכול להגיע לצד השני, אולי, יש סיכוי שתיתקע בקיר פה ושם, ופתאום מדליקים לך את האור, ואתה אומר, יש פה פרחים, יש פה מיטה, יש פה... אתה פתאום רואה? אבל אם מישהו לא ידליק לנו את האור, בלי האור הזה שבא מבחוץ, אין לנו סיכוי. וזה בעצם מה שישוע אומר לתלמידים, אחרי שהם עוברים לצד השני. כתוב שאחרי שהם עוברים לצד השני, שכחו לקחת לחם. זה מוזר, אה? אז הם שכחו לקחת לחם. אבל אני רוצה לראות, להראות לכם את ההבדל בין שני סוגי העברים. העברים הראשונים באו אל ישוע כדי להכשיל אותו. אלה גם עברים, אבל הם באו עם ישוע כדי ללמוד ממנו. הם עדיין לא יודעים כלום, כמו שאנחנו רואים. הם לא יודעים כמעט כלום. אבל הם ממשיכים ללכת אחריו כי הם רוצים להבין. אלה הלכו אחריו כי הם רצו להכשיל. זה ההבדל. לאן הם עוברים? לא כתוב, אני מרשה לעצמי לחשוב שהם עוברים ממגדל לכפר נחום, לא לצד השני, לארץ הגרגשים שוב. ככה אני חושב. אבל הם תלמידים, וכשהם צריכים עזרה, ישוע עוזר להם. אתם מבינים, למתנגדים, למכשילים הוא לא עוזר. הוא אומר להם והולך. אלה עדיין לא מבינים. הם עדיין במידה רבה עיוורים, לקויי ראייה אולי כבר. אבל הוא עדיין מוכן לעזור להם. הם לא מבקשים אות. הם מדברים ביניהם שאין להם לחם. הייתי אומר, רגע, אתם הרי חברים של ישוע, לא הבאתם לחם. לכו אליו, תגיד לו, ישוע, מה עם קצת לפות, חמוצים, משהו? אתה הרי יכול, ראינו. לא, אבל הם מבינים. הם יודעים שאותות זה לא משהו שאתה לוקח בזול. אז הם אפילו לא מבקשים. הם מדברים ביניהם, מה יהיה לו? אין לנו לחם, מה נעשה? הם מרגישים את המצוקה. וישוע מתערב. הוא עוזר. ככה אנחנו מחפשים את האור של המשיח? או שאנחנו רצים ודורשים ממנו? תן לי. אתם יודעים איך קוראים לנשים שאומרות תמיד תן לי. כתבי הקודש יש להם שם מיוחד בשביל נשים כאלה. זוכרים? את יודעת? כן? הנה, עדת יודעת. פרות הבשן קוראים להם. כאלה שאומרות תן לי, והן הולכות וניות פרות. אבל ישוע נותן להם תשובה. התשובה הפעם לא באה להרשיע, כדי לתקן, כדי לתת להם ביטחון, והוא אומר להם. הוא אומר, חברים, למה אתם כל כך דואגים? למה אין לכם אמונה? למה אתם אומרים אין לכם אוכל? האם אי פעם הסתובבתם איתי וחזרתם הביתה רעבים? טוב, זו אמירה שאני תמיד אומר לבני נוער בקבוצה שלנו. שמתלוננים, אומרים, מה, מתי אוכלים, מה אוכלים? זה מה שאני אומר להם. האם אי פעם הסתובבתם איתי וחזרתם הביתה רעבים? נדמה לי שלא קרה, נכון? אתם רואים שלא המצאתי את התשובה לבד, הנה, מפה היא באה. זה בעצם מה שהוא אומר להם. אתם לא זוכרים? אתם מעט אנשים עכשיו, אבל כשהיו 4,000 דאגתי לזה? כשהיו 5,000 דאגתי לזה? למה אתם מתעסקים עם שטויות, חברים? למה אתם מתעסקים עם שטויות? הגיע הזמן, ונדמה לי שלפני כמה חודשים, אלון הזכיר את הקטע הזה שהוא הראה כמה פעמים ישוע עושה משהו בשביל התלמידים שלו, והם ממשיכים לא לסמוך עליו. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הנה, עוד פעם. הרי רק לפני רגע נתתי אוכל לכל כך הרבה אנשים. מה אתם דואגים כל כך? זה החלק הראשון של התשובה. למה אנחנו דואגים כל כך? אלוהים לא סידר לנו פרנסה עד היום? האם אין לנו לחם על השולחן שלנו כשאנחנו צריכים אותו? האם אין לנו קהילה שעובדת איתנו? האם אין לנו... מה? למה הדאגה? למה הדאגה הזו משתלטת עלינו? האם לא קיבלנו ברכות מאלוהים עד היום? למה אנחנו דואגים שהוא פתאום ייקח את זה מאיתנו? למה שהוא יעשה את זה אם אנחנו שלא? אז ההתייחסות לעבר היא התייחסות טובה. אנחנו רואים אותה בכתבי הקודש המון פעמים. כל פעם שעם ישראל דואג, אלוהים אומר להם, תגיד, אתם לא זוכרים? הרי לקחתי אתכם ממצרים, לא? יכולתי להשאיר אתכם שם. לקחתי אתכם, נתתי להם 10 מכות, פתחתי לכם את הים, נתתי לכם לחם מהשמיים, נתתי לכם עופות, נתתי... מה שהייתם צריכים, מה אתם דואגים כל כך? נתתי לכם, אני אמשיך לעשות את זה. למה אנחנו כל כך דואגים מה יקרה אם תהיה מלחמה או אם לא תהיה מלחמה? מה, אלוהים לא שמר עלינו כל השנים האלה? אנחנו סתם גרים פה בארץ הזאת? הרי היינו בבבל, זוכרים המבוגרים, אתם זוכרים שהיינו בבבל? היינו באשור, היינו בבבל, יצאנו לגלות רומא, הסתובבנו, יש כאלה הגיעו לאוקראינה מרוב שזה היה רק קשה העניין הזה. ובכל זאת חזרו. מה, שכחנו? שכחנו? זה מה שהוא אומר להם. הוא אומר, אתם עדיין לא מבינים פסוק 9? עדיין לא מבינים? לא זוכרים? רק תיזהרו. תישארו רוחניים. אל תעצמו את העיניים חזרה. אל תעצמו את העיניים. תשאירו אותם פתוחות. זה מה שהוא אומר להם. ממה אנחנו צריכים להיזהר? בזה אנחנו נסיים. הוא אומר, תיזהרו מהשיעור של הפרושים והצדוקים. על מה הוא מדבר? אני אגיד לכם על מה. כי יש פה מאבק גדול. לפעמים יש לנו רצון להיראות קדושים יותר משיש לנו רצון להיות קדושים. זאת הבעיה. להיראות קדושים זה מסעת חיינו. אני הכי רוצה, הכי רוצה לבוא לקהילה ושכולם יגידו, וואי, איזה קדוש הוא, כאילו יש הילה של אור מסביבו. אין הילה של אור מסביבי, זאת אורית, היא הולכת על ידי. אין לנו הילה של אור. אתם מבינים, נכון? זה בדיוק שעור הפרושים והצדוקים. הם מתלבשים כל כך בקדושה. הם מתלבשים ככה, הם נראים ככה. יש שם שפה, יש שם עברית אחרת. דרך אגב, גם למשיחים יש נטייה כזאת, אני רק רוצה לומר לכם. אבל להם יש עברית אחרת. אחרת לגמרי. יש להם את השפה שלהם, את העברית שלהם. הם אפילו אומרים שאנחנו לא מבינים, נכון? כשהרב עובדיה היה עומד ומקלל אותנו, והיינו מתלוננים, אומרים, אתם לא מבינים את השפה שלו. דרך אגב, זה היה בערבית, מה הבעיה להבין. אבל הוא עומד ומגדף, וכשאנחנו באים בטענות, אומרים, תשמעו, לנו יש שפה אחרת. אולי הם צודקים, אולי יש להם שפה אחרת. אבל למה שתהיה שפה אחרת? למה אנחנו צריכים ללמוד מהם? למה אנחנו צריכים להיות צינים כלפיהם כמו שהם צינים כלפינו? נכון? למה אנחנו צריכים לשנוא אותם כמו שהם שונאים אותנו? למה אנחנו מאמצים לתוכנו את כל מה שאנחנו לא אוהבים שהם עושים? זה בדיוק מה שישו אומר. תיזהרו, תיזהרו, אל תלכו לשם. אל תלכו לשם. כי מה שהם עושים הוא מביא תוצאה לא טובה. שעור הוא תופח, הוא נהיה גדול, הוא נהיה רע. אומר, אל תהיו שם, אלא תישארו קרובים למשיח, תישארו קרובים לתורת המשיח. זה כל מה שהוא אומר. בעצם אם אני רוצה לסכם את התשובה שלו, ובזה אנחנו נסיים, פשוט טניה התלוננה שיש הרבה מדי היום, אז קיצרתי קצת, לא נעים לי פשוט. שהם, התלמידים שלו רואים מה קורה עם הפרושים והצדוקים שם, עוברים איתו ונופלים לחוסר אמונה, הוא אומר להם כך, תישארו נאמנים, אל תהפכו לדתיים, אל תהפכו לדתיים, לא טוב, אל תהיו צבועים, זכרו את כל הטוב שאלוהים עשה בשבילכם ותבטחו בו. ועם זה תלכו קדימה. זה המסר לאלה שהם בתהליך ריפוי מהעיוורון. האם אנחנו מוכנים לאמץ מסר כזה? בואו נתפלל. תודה לך, אלוהים, שאתה מאפשר לנו לראות. כי עיוורון הוא נורא, ועיוורון רוחני הוא נורא והיום. אנחנו לא רוצים להיות עיוורים. אנחנו לא רוצים לחפש אותות. ואנחנו לא רוצים לחפש חוכמה. אלא משיח צלוב. משיח שקם מהמתים ויושב לימין הגבורה ומפגיע בעדנו. אנחנו רוצים ישועה. ישועה שלמה. גם אם התהליך הוא ארוך ואפילו לפעמים כואב. בבקשה, תן לנו אותו. כך שאנחנו נוכל להיות כלי טוב בידיים שלך. תודה לך על התקווה שאתה נותן לנו. והתקווה בימים קלים ובימים קשים. תודה על האהבה שלך. אהבה גדולה כל כך עד שמסרת את בנך עבורנו. קבל מאיתנו כבוד בשם ישוע. אמן.